שלום וברכה ובוקר טוב ושבוע טוב. היום יום ראשון זין בתשרי תשע"ג, והנה אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק והחשוב בספר הקדוש מורה נבוכים מת הרמב״ם, זה שגם כתב את הספר שמונה פרקים לרמב״ם, אין לזה שום קשר לשיעור שלנו. ואנחנו בסוף פרק למדלת של החלק הראשון במהדורה של הרב קפח, זה בעמוד נון דלת. והסיבה החמישית, מהי הסיבה החמישית? כן, בבקשה. אנחנו מדברים על הסיבות, איך הוא כותב כאן, המונעות את פתיחת הלימודים בענייני האלוהות. כלומר, יש קושי, יש משהו שמונע את ההתעסקות בענייני האלוהות. אז יש חמש סיבות לדבר. בסדר? אנחנו עכשיו מגיעים לסיבה החמישית. והסיבה החמישית, ההתעסקות בצורכי הגוף. שהיא השלמות הראשונית. כלומר, האדם, אם הוא לא בריא, אין מה לדבר על המשך הדרך. צריך קודם כל להיות בריא. אבל ההתעסקות בלהיות בריא, זה לוקח זמן. ואלו רק אפילו גם בלי קשר לבריאות. אדם בריא, יש לו צורכי גוף טבעיים. מערכת העיכול, ומערכת הנשימה, והשינה, והפריה וריביה, כל הדברים האלה, שהם חלק מ... הטבע של האדם, אלה הם דברים שתופסים לא רק זמן, אלא תשומת לב. האדם צריך להקדיש איזושהי תשומת לב לצרכים האלה, והם מונעים ממנו את ההתעסקות המלאה בענייני האלות. ובפרט, אם נוספה לכך ההתעסקות בנישואין ובבנים, וכל שכן, אם נוסף לכך דרישה למותרות. כלומר, נישואין ובנים זה הכרח, לא רק שזה הכרח, זה מצווה. ילדים זה שמחה, ילדים זה ברכה, ואלוהים הוא ניתן. כלומר, נותן כוח, זה, לאחד נותן כוח, לשני כסף, לכם הוא נותן ילדים. אז זאת אומרת שברור שילדים זה טוב, אבל יש דברים נוסף על כך, זאת אומרת, זה, וגם זה תופס זמן. אלא מה, הרמב״ם לא בא להגיד שאין להתעסק בזה חלילה. אלא זה באמת תופס זמן. וכל שכן היא נוסף לכך דרישה למותרות. במאכלים, אין אדם מאוד מאוד חשוב לו שיהיה מזון באופן מסוים ולא אחר, הוא מבזבז על זה זמן וכסף ומאמצים. אז הוא כל כולו ממוקד בנקודה הזאת. שהם נעשים תכונה מושרשת בהתאם לנוהג ולהרגלים הרעים. עד שאפילו האדם השלם כפי שהזכרנו, אם רבו התעסקויותיו בדברים אלו ההכרחיים, וכל שכן בשינה מכריחים ונתחזקה תשוקתו להם, יחלשו בו התשוקות העיוניות וידעכו. אמרו חז"ל, אישה נאה, דירה נאה, כלים נאים, מרחיבים דעתו של אדם. אז מה התנאי? שתהיה קודם כל דעת. להרחיב אותה. אבל אם אין דעת להרחיב, אז במקום שזה ירחיב דעתו של אדם, זה יחריב דעתו של אדם. ברור, אם יש לאדם כבר נקודה של דעת, אז ודאי, מדוע שלא יהיה נאה, שלא יהיה נוח, ודאי צריך, אסתטי. זה בא כתוספת. ויהיה לימודו בהם ברישול ורפיון, וחוסר חשק, ועל ידי כך לא ישיג מה שיש בכוחו להשיג. הוא ישיג השגה משובשת ומבולבלת מן ההשגה וקוצר היכולת. הנה, על פי כל הסיבות הללו, כמה סיבות יש? חמש. חמישה, נעשו כל הדברים הללו מתאימים ליחידים נבחרים מאוד. זה מה שראה אליטה. יש אליטה של אנשים שהם משקיעים את מחשבותם, את מעייניהם בענייני האלוהות, לא להמון. ולפיכך, מעלימים אותם מן המתחיל ומונעים מלהתעסק בהם, כמו שמונעים את הנער הקטן מלאכול מיני המזון הגסים וערמת דברים הכבדים. זה ידוע, אתה לא אומר לתינוק תאכל בשר, בשר יזיק לו, למרות שבשר זה יכול להיות טוב לאדם מבוגר. אתה לא אומר לו להרים משקולת כבדה, למרות שאולי לאדם אחר זה דווקא בריא שירים משקולות. אתה אומר שהיום זה קצת שונה מאשר בתקופה של הרמב״ם. וכי למה? רוב הספרים שבני אדם קוראים עוסקים בעמקות. זאת אומרת, אתה אומר שיש היום תכנים נגישים להמון, מי שרוצה. כן, זה נכון, זה יותר קל. הדור התעלה, בכלל לא, אתה צודק. כן, יש היום, יש גם ספרות בינונית, יש הרבה ספרות בינונית, אבל גם הספרות העמוקה היא נגישה. עכשיו, זה שהיא נגישה זה לא תמיד עושה לה טוב. כן, כי אנשים בינוניים שלא עסקו בכל מה שצריך כדי לתקן את עצמם, חושבים שהם כבר משיגים בדברים האלה. עכשיו, זה לא כל כך נורא שאנשים חושבים שהם משיגים בדברים שהם באמת למעלה מדרגתם, הבעיה היא שאחר כך הם מזיקים לאלה שכן מבינים. כי הם תובעים מן המבינים ליישר קו עם הבנתם הרדודה.
כן.
זה ודאי, מי ייתן כל מה שהם נביאים? נגיע, תרבה הדעת.
אם זה לא בשביל ההמון,
לא בשביל ההמון כעת. כלומר, הרמב״ם אומר שבשביל מה בא המשיח? כדי שיהיו תנאים נוחים. כן? ברגע שתהיה הטובה מצויה בעולם, לא יהיה רעב, לא יהיה מלחמות, לא יהיה אסונות, אז במה אנשים יעסקו? יעסקו בדעת אלוהים. כן? זה מתחיל מזה, שעבוד מלכויות, הרי איך אומר הרמב״ם, אי אפשר לאדם לעסוק, להיות שלב ולעסוק בחוכמה כשהוא נרדף, רעב או חולה. זה שלושת הדברים, כך הוא מסביר בהלכות תשובה. נרדף, רעב, חולה. ברגע שאתה שלב, שבע, בריא, אתה יכול לעסוק בחוכמה. בסדר? וזה מה שעושה משיח, הוא מתחיל כבול מסיר את המונע הראשי. המונע הראשי זה שעבוד מלכויות. הגויים שולטים עלינו, זה בלתי נסבל, השטות, הטיפשות גוברת בעולם, אנחנו צריכים להשתחרר מזה. לא, מתחילים מזה. זאת אומרת, קודם כל, סילוק המזיקים. נגיד, אתה רוצה קודם כל, אתה רוצה לנטוע פרדס, קודם כל עושה הדברה. יש שם כל מיני גורמים מזיקים בתוך השדה, אתה צריך קודם כל לסלק אותם. אחרי זה אתה נוטע. סור מרע, ואחר כך עשית. זה ימות המשיח. ימות המשיח זה מתחיל בסילוק הרע. כן, זה התחלה. זה נקודת המוצא. עכשיו, בשביל מה כל זה? בשביל מה להפסיק את השעבוד של המלכויות, אל המלכויות? כדי שנוכל לעסוק בחוכמה. גם זה הוא כותב שם.
אחרי
ימות המשיח. לא, יש. אתה צודק. כלומר, יש. זה פותח תקופה. הפסקת שעבוד מלכויות זה פותח תקופה. מה עושים בתקופה הזאת? חיים בכיף. נכון? כאן גרים בכיף עם ישראל. נכון, למשל, תראה, דוגמה פשוטה. לצערנו הרב, יש חיילים שנופלים בקרב, נכון? רק השבוע היה, נכון? יש נשמות יקרות. עכשיו, כמה הרוגים היו לעם ישראל, במדינת ישראל, כולל המחתרות והפיגועים, מאז הקמת המדינה?
היו מונים 23,000.
23,000. כן. נגיד, לא, 23,000 אנשים שנהרגו על ידי הגויים בצורות אלו אחרות על עצמאות ישראל מזה כמה שנים? 64 שנים. זה מה שהיו הורגים ביום אחד באושוויץ. יש הבדל, לא? מה? לא, אושוויץ זה לא מודל, אבל זה מראה לך, זה מראה לך מה הגלות יכולה לעשות. זאת אומרת, לא, אושוויץ היא אפשרית בגלל הגלות. זאת אומרת, זה נכון שבאושוויץ לא, כלומר, זה במטה, משהו קיצוני. כן? אבל בסופו של דבר, אם הייתה מדינת ישראל אז, גם אושוויץ לא היה אפשרי. זאת אומרת ש, לכן הרעיון של שעבוד מלכויות, יפטר משעבוד מלכויות, לפחות זה, אפילו זה, זה כבר משמעותי. שלא לדבר על עוד כמה דברים. כן? שעם ישראל פתאום חזר להיות עם בריא. לא יודע, אתם מכירים קצת את הקריקטורות של פעם, וכל הספרות שמדברת על היהודים לדורותיה. כן? מאז שיש יהודים בעולם, יש ספרות על היהודים, ותמיד היהודים מופיעים כמו הדפוקים שבבני אדם. היום, ברוך השם, תראו איזה יופי, איך אנשים חזקים, יפים, בריאים. קרה משהו, נכון? צעיר בריא רענן. כן? יפה הבלורית והתואר. כן, כן, ברור. אז יש, לא, באמת, משהו השתנה. האף התקצר וכולי, כלומר, כן. זאת אומרת, וגם ההצלחה הכלכלית כבר לא מה שהיה, זאת אומרת, יש הרבה, זאת אומרת, היה גוי אחד בשם ז'אן ז'אק רוסו, מאבות תקופת האורות קראו לזה. הוא נתן את ההשראה, הוא אחד מנותני ההשראה למהפכה הצרפתית. השאלה אם הוא התכוון לכל מה שהלך שם, מן הסתם שלו, אבל המהפכה הצרפתית שאבה הרבה מאוד מרוסו. והוא היה איש חינוך גרוע ביותר, אבל הוא כתב ספר על חינוך מצוין. ואחד בספר, הספר שהוא כתב על חינוך נקרא אמיל. אז שם הוא מספר על היהודים. יש לו איזה מקום אחד שפסקה קצרה על היהודים, הוא אומר, זה השם של המחונך, כן, החניך האידיאלי, זה שם פרטי, קוראים לו אמיל. כן, ואז הוא אומר, אמיל או החינוך, זה השם של הספר. ושם, בין היתר, הוא מדבר על האמונה של היהודים. הוא אומר, בסורבון, הסורבון זאת האוניברסיטה של פריס, שבאותם הימים הייתה אוניברסיטה דתית, אין שום ספק אצל המלמדים בסורבון שהנבואות של ישעיהו מדברות על ישו. ואצל רבני אמסטרדם, זה הרבנים שהוא שמע עליהם, אין להם שום ספק שאין שום קשר בין הנבואות של ישעיהו לישו. לכן, אומר, לפיכך, אומר רוסו, נראה לי שלעולם לא אוכל להבין את היהודים עד שלא תהיה להם מדינה משלהם, שעם בתי מדרש ואוניברסיטאות שבהם יוכלו להתבטא בלי כל פחד, ורק אז נדע מה יש להם לומר לנו. עד כאן דברי קודשו, נכון? הדברים האלה משמעותיים, זאת אומרת, שיעבוד מלכויות זה גם הפסקת השיעבוד המנטלי. אז זה שאנחנו מחליטים להשתעבד לתרבויות אחרות זה כבר בעיה שלנו, זה החלטה שלנו, אבל הבסיס קיים. זה מה שמסביר הרמב״ם, שימות המשיח זה בא בין היתר כדי להרבות את החוכמה ומלאה הארץ דעה את השם, כמים לים מכסים. כן. אז כמו שאתה אומר בצדק, היום דברים קצת השתנו. אם כן, עד כאן חמשת הסיבות המונעות את הלימודים. פרק למד ה. עכשיו עוד דבר, כן, הרמב״ם רוצה להסביר שהמניע הזה שמונעים מן ההמון את הגישה אל הלימודים האלה, זה לא בגלל ששמע משהו רע. הוא אמר את זה כמה פעמים. אפשר לחשוב, לימודי קבלה, מעשה בראשית ומעשה מרכבה, איך שכל אחד יפרש את זה, אל תחשוב שזה מזיק. זה מזיק למי שזה לא מתאים לו. עכשיו, פרק למדה. אל תחשוב שכל מה שיצאנו בפרקים הללו שקדמו על גודל הדבר וסודיותו וירוחוק השגתו ושחסים עליו מבני ההמון, ששלילת הגשמות ושלילת ההתפעלויות נכלל בתוך זה. כלומר, כאן הרמב״ם בא לשלול איזה טעות אפשרית. מהי הטעות האפשרית? זה לומר שיהיה מותר להמון לדמיין שיש לאלוהים גוף. יאמר האומר, תשמע הרמב״ם, אמנם אתה צודק שאין לאלוהים גוף, אבל זה דבר שקשה להמון לשאת אותו. קשה להמון לתפוס את זה. אז אני מבקש ממך הרמב״ם שאתה תתיר להמון על כל פנים לחשוב את זה. אומר על זה הרמב״ם, לא, זה אני לא מסכים. זה לא בכלל סתרי תורה, זה בכלל הנגלה. בסדר? מה כן הרמב״ם יסתיר מההמון? יפה, לא, שאלוהים לא קיים. כן, זאת אומרת, זה שאלוהים לא קיים, את זה צריך להסתיר מן ההמון. כי אלוהים הוא לא קיים. נכון? הוא גם לא בלתי קיים. כי המושגים של קיימות אינם שייכים באלוהות, הרי הוא מקור הקיום, לכן אתה לא יכול לדבר על אלוהים במונחים של קיים ולא קיים.
בעצם אתה תזכיר להמון את כל
כל הערך של האתאיזם וכדומה, כן, ברור. כלומר, מותר להמון להגדיר את אלוהים בתור מי שקיים, למרות שגם זה לא נכון, אבל זה קשה להסביר להם דברים עמוקים, כמו שהקיימות היא קטגוריית חשיבה נבראת, ולכן אנחנו מניחים להמון את הזכות לומר שאלוהים קיים. עד כדי כך שאיך הרמב״ם מתחיל את המשנה תורה, יסוד היסודות עמוד החוכמות, לדע שיש שם מצוי ראשון. כן? זה, שזה דבר שהרמב״ם בעצמו לא מאמין בו. הרמב״ם יודע שהמושגים של מציאות ואי מציאות לא שייכים באלוהות. אבל מאחר וזה קשה להמון, אנחנו מתירים. אבל גשמות, אומר הרמב״ם, זה חייבים לשלול מן ההמון. השאלה על פי איזה קריטריון קובעים דברים כאלה. כן? טוב, ראי, 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 אנחנו מיד נאבין איזה דברים. מה אתה אומר?
זה שייך לך להגיד את הדברים האלה, כי אתם יכולים לתת לשגון.
נכון, אתה אומר, זה... אתה צודק. אתה צודק לחלוטין. אדם יכול להגיע לשיגעון מהדברים האלה, כי...
התורה מדברת בשפה של בני אדם, ו...
יפה. אבל התורה מדברת גם בשפה של גשמות. ואף על פי כן, הרמב"ם עושה חילוק בין הקיימות, שזה הוא מתיר להמון, כדי להשקיט את צמאונו, ולבין הגשמות, שזה הוא לא מסכים להשאיר להמון. ושאלה, על פי איזה קריטריון הרמב"ם קובע את זה? מה אתה שואל, אדוני? אתה שואל, אמנם הרמב״ם לא נלחם במושג הקיימות ביחס לאלוהות, אבל איך הוא הופך את זה ליסוד היסודות ועמוד החוכמות? עד כאן שאלה? השאלה ברורה? השאלה ברורה, נכון? טוב, אז אנחנו נשיב על זה. כי האופן שבו הוא מגדיר את הקיימות, כשהוא אומר יסוד היסודות ועמוד החוכמות, הוא אופן שרחוק לגמרי מן הקיימות כפי שאנחנו מכירים אותה. כי ברגע שאתה אומר שכל הנמצאים משמיים וארץ מה שבהם לא נמצאו אלא מהמיטת הימצאו, ואילו כל הנמצאים האחרים יכולים שלא להימצא, אז אתה עשית הבחנה מהותית בין מוכרח המציאות לאפשרי המציאות, שהופכת את הקיימות האלוהית למושג בלתי מובן. פרשטייסט? אני אגיד. אם אני אגיד משהו, על משהו שהוא רך. אבל הוא רך... אבל לא, זה לא אומר שאם נוגעים בו הוא נמאח. דווקא הוא נשאר קשה. אז מה אמרתי לך על ידי זה? דיברתי איתך על מושג של רכות. דיברתי איתך על מושג של רכות שהוא חסר משמעות עבורך. כי אצלי רכות זה משהו שכשמכניסים לו את האצבעות זה כמו מרשמלו, אפשר להיכנס. נכון? או אם אני אגיד על משהו, נגיד שהוא ירוק, אבל באמת הוא כחול. זה ברור אז המילה ירוק... רוקנה ממשמעותה. אם אני מאגדיר במציאות האלוהית אופן של מציאות שאיננו קיים בכל דבר אחר שמוכר אצלי כמצוי, דיינו הכרח המציאות בעוד שכל שאר המציאות היא אפשרית המציאות, אז בשבילי זה הפרש כל כך מהותי שזה הופך את המילה קיים לחסרת משמעות. זה מה שאומר הרמב״ם. אם תרצה להגדיר את זה כך, אני לא בטוח, אבל
בעצם שזה קיים, אבל זה לא קיים כמו שאתה...
אז זה כבר לא קיים. כלומר, אם אני אומר, קיים ולא בקיימות, אז זה, גם מהזוהר אומר דברים כאלה, אנו חכים ולא בחוכמה, מבין ולא בבינה. אז חכם אבל לא בחוכמה, מבין ולא בבינה. לא, אז זאת אומרת, זה מושגים שבאים לרומם את ההשגה, אבל הם לא באים להגדיר. מובן? זה הגדרה יפה, כן? זה מתאים לרבי מלובביץ' לעשות דיוקים כאלה. כן? יכול להיות שזאת הכוונה, כן? שימו לב מה שאומר הרב דוד, שיש שם מצוי ראשון, והוא ימציא כל נמצא. כן? יוצא שיש הבחנה. לא, זה לא תרגום, זה עברית. הרמב"ם כתב את זה בעברית. לא, לא. אז אני חושב שההבחנה הזאת היא דווקא נכונה. ברגע שאתה אומר שהוא מצוי וימציא נמצא, יוצא שהביטוי מצוי לא מובן בתור נמצא. כן, כן. יש הבחנה גם בין ברואים לנבראים. פעם נדבר על זה, ביזם אחר. טוב, על כל פנים הרמב"ם אומר, ההגשמה, על זה אומר הרמב"ם, אני מוסר את הנפש, אני רוצה ללמד את כל ההמון כולו, שאין לאלוה לא גוף ולא דמות הגוף. בסדר? יש... פרופסור יחזקאל קויפמן. פרופסור יחזקאל קויפמן כתב ספר תולדות האמונה הישראלית. 8 חלקים. תולדות האמונה הישראלית. ושם הוא מסביר, עובר על כל הדורות, מה חשבו היהודים במשך כל הדורות. יפה, לא? בין היתר הוא טוען שמה שהרמב״ם ורבנו סעדיה גאון טוענים שאין לה אלוה גוף, זו חדירה של הפילוסופיה היוונית לתוך היהדות, אבל היהדות הקלאסית האמינה שיש לאלוהים גוף, כפי שמוכח מכל האגדות ומפסוקי התנ״ך וכו'. מה? לא, אבל לא אצל הפילוסופיה. כן, אצל אריסטו. לא, לא במיתולוגיה, בפילוסופיה. כן? הראב"ד, מה הוא אומר? זה שהראב"ד אומר שיש מגדולי ישראל שהאמינו לצערנו שיש לאלוה גוף, זה לא אומר שהראב"ד חושב שהם צודקים. הוא כותב, הרי רבים וגדולים הלכו בזאת המחשבה לפי מה שהם ראו באגדות המשבשות את הדעות. זאת אומרת שלפי הראב"ד, הרמב״ם צודק שאין לאלוה גוף. אלא הוא אומר, אל תזרוק לקנטים ולגהינם את כל הרבנים הטובים שכן האמינו שיש לאלוה גוף. לא, יחזקאל, לא, אבל יחזקאל קופמן, לא, זה גם הרמב״ם יודע שיש כאלה שחשבו אחרת. מה שיחזקאל קופמן טוען, זה שהרמב״ם לא צודק בהגדרתו את זה כאמונת היהדות. כלומר, אמונתה של היהדות, לפי פרופסור קופמן, היא כן שיש לה אלוה הגוף. ומי שאמר אחרת, זה הרמב״ם ורבנו סעדיה גאון, כי הם מושפעו מהפילוסופיה היוונית. ועל זה נאמר, ויפתח השם, זה אתה אמרת, כן? זה מזכיר לי, היה פעם יהודי אחד, רבנו יוסף אבן כספי. גם זה רבנו יוסף אבן כספי. היה יהודי תמיד חכם, פילוסוף גם, מפרשי המקרא, בספרד. ולא, הוא היה בדרום צרפת. הוא היה אדם עם נטייה חריפה לפילוסופיה. והוא מספר שפעם מישהו לחץ אותו ואמר לו, אני רוצה שתגיד לי, מה אתה באמת מאמין? האם אתה באמת מאמין או לא מאמין שהאתון של בלעם דיבר? אמר לו רבי יוסף בן כספי, עכשיו שאני שומע אותך אני באמת מאמין בזה. כן, בסדר. עכשיו, אז איפה היינו? כן, כן, אז יחזקאל קופמן. הוא אומר שהיהדות וכו'. אני גם אפילו שמעתי לאחרונה מישהו שלח לי מייל. שיש מישהו בקהילה שלו שמאמין בגלל זה שלאלוהים יש גוף, והוא יהיה חזן בימים נוראים. האם זה בסדר? מה? איך אני הייתי עונה לטענה של דוקטור קופמן? אתה עוד מעט תשמע. אני טוען, עכשיו יותר מזה, יש ספר שנקרא כתב תמים. מכירים את הספר כתב תמים? לרבי משה טאקו. כתב תמים לרבי משה טאקו. זה הוא מתקופת בעלי התוספות, זה ספר שאי אפשר למצוא אותו בבתי מדרש, הוא נמצא רק באקדמיה, בצילומים, דברים כאלה. רבי משה טאקו טוען, והוא מרבותיו של הרמב״ן, הוא טוען שהרמב״ם ורבנו סעדיה גאון ורבי יהודה החסיד כולם כופרים ואפיקורסים, כי הם אומרים שלאלוה אין גוף. איך רבי יהודה החסיד ורבי שמואל החסיד כותבים, דימו אותך ולא כפי ישך, וישבוך לפי מעשיך. מה פתאום? זאת האמת שלאלוהים יש גוף. ולכן הוא אומר, הרמב״ם, רב סעדיה גאון, רבי שמואל החסיד, רבי יהודה החסיד, כולם אפיקורסים בעיניו. מעניין, אה? עכשיו, יש עוד דבר מעניין. יש איגרת של הרמב״ן אל חכמי צרפת. שחכמי צרפת בימיו של הרמב״ן רצו לגנוז את ספר המדע בגלל שהרמב״ם כותב שאין לאלוה גוף. אז הרמב״ן כותב אליהם בדחילו ורחימו, הוא אומר, רבותיי, אבל מעולם לא שמענו אחרת מפי רבותינו. מה זה לא שמעת אחרת? הרב שלך, רבי משה טאקו, כותב שיש לאלוה גוף. איך אתה אומר שלא שמענו אחרת? אני רק מסבך את השאלה עכשיו, נכון? ואת כאן ברור, אני לא מסבך אתכם יותר מדי. טוב, בסדר. עוד יגידו לי שזה לא פדגוגי מה שאני עושה. עכשיו, האמת היא שרבי משה טאקו צודק. יש לאלוה גוף. אבל אני אסביר למה הכוונה. כשהרמב״ם מדבר על זה שאין לה אלוה הגוף, על מי הוא מדבר? על מי הוא מדבר? על האינסוף. האינסוף ברוך הוא, לפי הרמב״ם, אין לו גוף ולא דמות הגוף. איך אפשר לדעת אותו? מהו הכלי שעל ידו אני יכול לדעת את האינסוף ברוך הוא? על ידי השכל. כלומר, לפי הרמב״ם, האלוהות ניתנת להשגה על ידי השכל. מה אומר חכמי הקבלה על האינסוף? אפשר להשיג אותו על ידי השכל? לא, הם אומרים לא, נכון? פתח אליהו הנביא ואמר, ריבון עלמין, ולה בחושבן, לת מחשבה תפיסה באח, כלל. אז מי מגשים יותר, הרמב״ם או המקובלים? הרמב״ם, כי הרמב״ם אומר שהאלוהים ניתן להשגה, רק ניתן להשגה שכלית, לא חושית. המקובלים אומרים, אלוהים, אתה בכלל לא יכול לחשוב אפילו עליו. אז מה כן אפשר לחשוב? על הספירות, אנד הוא דאפיקת עשר תיקונין וקרינן לון עשר ספירן. נכון? כל הספרדים, כידוע, אומרים פתיחת אליהו לפני התפילה, אומרים שהקדוש ברוך הוא מתגלה בעשר ספירות. ואיך בנויים העשר ספירות? במבנה של גוף. אז כשרבי משה תעקב, המקובלים מדברים על הגוף של אלוהים, למה מתכוונים? להתגלות. ההתגלות יכולה להיות בצורה של גוף. ולזה התכוונו כל אלה שדיברו על גוף. בסדר? אז זה לא כפירה, להפך.
אז מה זה הגוף? המבנה הזה
של... המבנה של הספירות, כן, ודאי. שחסד זה מזה יד ימין, והדין זה יד שמאל, והתפארת זה הגוף, ונצח ועוד זה שני שוקיים וכדומה. אז זה משלי, בוודאי, זה הכל בסדר. יוצא שלא אלה כופרים ולא אלה כופרים. הכל בסדר.
אני מרגיש להסכים את המילה אורות וספירות בסדר, אבל המילה אדם...
אני לא יודע, הרמב״ם קרא את ספר יחזקאל גם כן. מראה דמות אדם עליהם מלמעלה. הוא קרא את זה, נכון? ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, הוא קרא את זה. לא, אז הרמב״ם גם כן מסכים שיש כל מיני מציאויות אמצעיות, רק שהוא לא מייחס אותם למידות אלוהיות. זה הכל. הרמב״ם הכיר את הקבלה והתנגד לה. מה אני אמרתי? שהוא הכיר את הקבלה והתנגד לה. אבל מה שאני רוצה לומר, שהטענות של יחזקאל קופמן, הן פשוט לא עומדות במבחן הביקורת. הוא פשוט לא הבין מה אותם המקורות הקדומים המדברים על הגוף האלוהי מתכוונים אליו. מעולם לא עלה על דעתו של שום מקור קדמון להגיע להגשמה גסה, כמו שיחזקאל קופמן מנסה לתלות ביהדות.
הוא יכול להיות קיבל פרופסורה.
אולי בגלל זה הוא קיבל, כי לפחות, כדי להוציא דוקטורה, דוקטורה אתה צריך להגיד משהו חדש, שאף אחד לא אמר לפניך. כן, בבקשה. לא הבנתי את השאלה שלך. שאלתך סותרת את עצמה מן האובה. נכון. נו. לא, 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 לא. אז בוא, אני מדבר פה על ג' תקופות. התקופה הקדומה, התקופה האמצעית והתקופה המאוחרת. בתקופה המאוחרת חיים אנשים כמו הרמב״ם, כמו רב סעדיה גאון, כמו הראב"ד, שמודיעים לפני כל העולם כולו, אלוהים אין לו גוף ולא דמות הגוף, נקודה. גם הראב"ד מסכים לזה. יש התקופה העתיקה של התנ״ך ושל חז"ל, שבה דיברו על אלוהים במונחים של גוף, אבל לא התכוונו למה שקופמן מייחס אליהם. ויש התקופה האמצעית של כמה רבנים בימי הביניים שהתבלבלו וחשבו באמת שיש לאלוהים גוף, שעליהם גם הרמב״ם וגם הראב"ד מסכימים שהם טועים. בסדר? רק שהרמב״ם אומר שאין להם חלק לעולם הבא, צריכים להישרף בגיהינה, והראב"ד אומר, תשמע, זה חברים שלי. בסדר? ככה אני טוען. בסדר?
אבל... ולזה אני מתפלל
ואני חזן בין דורי. תשאל שאלה יפה. אדם שיאמר שיש לאלוהים גוף ודמות הגוף,
אני מסתדר
רגע, רגע, והוא חזן בימים נוראים ומתפלל. מה הדין שלו? אתה שואל פה שאלה שדן בה הרדב"ז. הרדב"ז וגם ספר העיקרים וגם רבנו יצחק אברבנאל ועוד כמה דנו בשאלה הזאת, האם אדם שכופר בגלל שעיונו הביא אותו לכפירה, האם אנחנו מגדירים אותו כאפיקורס? זאת אומרת, אם אדם אומר למשל היהדות מאמינה שאין לאלוהים גוף ואני חולק על היהדות וסובר שיש לו גוף, אז מה ידינו של אדם כזה? אפיקורס, זה ברור. אבל אם אדם אומר, רבותיי, אתם טועים, אתם לא יודעים מה היהדות באמת אומרת, היהדות באמת אומרת שיש לאלוהים גוף, אז האם אדם כזה ידון כאפיקורס או לא? זה מחלוקת בין הראשונים, והרב קוק מכריע כדעת הרדב"ז שהוא לא אפיקורס. לפי הרמב״ם כן, אבל אין הלכה כרמב״ם זה. מה? כן, לפי הרמב״ם כן. כלומר, לפי הרמב״ם... כן, לפי הרמב״ם, כפירה היא מוגדרת באופן אובייקטיבי על פי תוכן האמונה של האדם, ואילו לפי הראב"ד, הכפירה מוגדרת באופן חברתי-סוציולוגי. כלומר, אני אגיד את זה אחרת. הראב"ד אומר, כל זמן שאני יכול לדבר איתך בלימוד, אתה בפנים. כלומר, אם כשאתה מגיע לבית המדרש אפשר לדבר איתך, אז זה בסדר. זה מחלוקת בין הרמב״ם לראב"ד, והרדב"ז והרב קוק מכירים כדעת הראב"ד. זאת אומרת, זה לא שייך להגיד דברים כאלה. זה כמו שתגיד, למשל, האם יש שביתת כלים בשבת? מה ההלכה? האם יש שביתת כלים בשבת? מה ההלכה? אין שביתת כלים בשבת. ההלכה היא שאין שביתת כלים בשבת, נכון? אבל בית שמאי אומרים שיש שביתת כלים בשבת. מסקנה, יש מחלוקת בין הרב שרקי לשמאי. אפשר להגיד דבר כזה? לא, זה מחלוקת בית הלל ובית שמאי, ונפסקה הלכה כבית הלל, לכן אני אומר לך שהלכה כבית הלל, שאין שביתת כלים בשבת. בסדר? אז כמו כן, יש בימי הראשונים מחלוקת, האם אנחנו דנים כאפיקורוס אדם שטעה בעיונו, זה מחלוקת לרמב״ם לראב"ד, והרב קוק אומר שההלכה כמו הראב"ד. זה לא מחלוקת בין הרב קוק לרמב״ם, הבנת? אלישע בן אבויה החליט לצאת מן הכלל. ברור? אבל רבי הלל, הוא לא יצא מן הכלל. הרי זה בדיוק הראיה היא משם. שרבי הלל, אחד מהאמוראים, אמר, אין להם משיח לישראל שכבר אכלו בימי חזקיהו. אומרת הגמרא, שרי למרי לרבי הלל. כמו שהקדוש ברוך הוא יסלח לו. איזה שטויות הוא מדבר. ומביאים פסוק שמוכיח בנגדו. כן? עכשיו, למה הוא המשיך להיקרא רבי? הרי הוא כופר באחד מ-13 העיקרים של היהדות, שזה העיקר ה-12 שיבוא המשיח. אז מזה יש רבים שרצו להוכיח, גם ספר העיקרים רוצה להוכיח, שאדם שטועה באחד מעיקרי האמונה, בגלל שעיונו התורני התאהו, איננו נידון כאפיקורס. בסדר? הרי שרבי הלל המשיך להיקרא רבי, ודבריו הובאו בגמרא, למרות טעותו. מה? האם אין קו אדום? זה מחלוקת בין נתניהו לאובמה.
כן? האם יש חלק מעיקרי אמונה שמתאים שגם בהם אדם יכול לקפור
למסקנה? לפי זה, זה מחלוקת בין... כן, זה מחלוקת בין הרמב"ם לראב"ד. אם הוא יחשוב שזו מה שהיהדות אומרת, כן? והוא חושב את זה בשם היהדות, אמנם הוא טועה. מה זה? הוא חושב שזה מה שהמציאות אומרת. עכשיו, האם הוא חושב שהוא נאמן בזה ליהדות? זה בדיוק הוויכוח.
אני חושב שהיהדות מכריחה אותו להיות נאמן למציאות. הוא אומר, המציאות
מוכיחה לי... והאם הוא ממשיך, נגיד ככה, האם הוא רץ לברכו כדי לא לפספס את ברכו? אז זה בסדר. כן? הוא בפנים. לפי הראב"ד, לא לפי הרמב"ם. כן, בבקשה. אגב, בסדר, אני רוצה לדבר משהו. הנוצרים הראשונים, הם הוצאו מן היהדות. מתי? כשהם החליטו שישו המשיח? כשהם החליטו לבטל את המצוות? לא. לא. לא כשהם כפרו בעיקר היהדות. מתי הם הוצאו מן היהדות? כשהם שיתפו פעולה עם הרדיפה של הרומאים נגד היהודים. מה?
למה הם עשו את זה?
הם עשו את זה משיקולים שלהם. הם היו נגד הרעיון של לאומיות יהודית בכלל. הם רצו לבטל את ההבדל בין ישראל לעמים. כן, איך אמר פאולוס? לא יהודי ולא יווני, לא איש ולא אישה. בסדר? ברגע שהוא אמר את זה, הוא שיתף פעולה עם הרומאים. ואז הייתה החלטה להוציא את הנוצרים החוצה. זאת אומרת, מה שמוציא את הנוצרי, זה לא התיאולוגיה שלו, אלא שבירת הסולידריות. אי אפשר לדבר איתו בלימוד, הוא כבר לא בבית המדרש. אז הוציאו אותם.
הקראים,
הצ'ופים. בסדר, אז יש הרבה מה לדבר על זה, אבל אני אומר, זה העיקרון. רצה להגיד משהו? הקראים, הם הוציאו את... לא, הקראים הוציאו את עצמם. זאת הייתה החלטה של הקראים להוציא את עצמם. אבל הם לא סמכות של היהדות. כלומר, מי שיש, מה זאת אומרת, יהודי שאתה לא יכול לדבר איתו? מה זאת אומרת שהוא לא יכול לדבר איתו? שהוא, והוא אומר, היהדות היא זאת וזאת? עיקר וכך? טוב, בסדר, אז אנחנו, דור שלנו זה דור מיוחד. תינוקות שנשבו וזה, אנחנו, יש לנו ויש אחד גדול על כל הסיפור הזה. מה קרה לספינוזה? ספינוזה, אומר הרב קוק, אלמלא היו מחרימים אותו, וזה כאיש, לא כציבור. כציבור באמת לא היה קורה, אבל אומר הרב קוק, אם לא היו מחרימים את ספינוזה, דבריו היו נחשבים לדברי גדולי ישראל. ואין לשער את הנזק שהיה יוצא לאומה, וכמה זמן זה היה לוקח להשתחרר מזה. ולכן רוח הקודש שרתה על בית הדין באמסטרדם שידע להוציא אותו בזמן. זאת אומרת ש... אם אתה לוקח את הספרים של שפינוזה, אם אלמלא שהם כתובים בלטינית, הם כתובים בעברית רבנית. והיה מספיק להדפיס אותם בשתי עמודות, בכתב רשי כזה שבור, ואז הכל היה עובר. בסדר? דפוס סביונטה, אני יודע משהו. כן, בהסכמת הצנזור של הדוקס. וזה היה עובר. בסדר? זה כבר נושא כאוב. כבר נושא כאוב. טוב. איפה היינו? מה?
אני אומר, אולי הדיון הזה, בעשר דיון תשובה, זה היה עם הרבה לדון לכף זכות.
לדון לכף זכות, אבל יש גם סוגיה כואבת, נכון שואלת? טוב. פרק למדה, אומר, אני חוזר עכשיו לדברי הרמב״ם, כי להבין את הרקע של דברי הרמב״ם, כן? לא, אבל זה בדיוק העניין. יש לנו הגדרה של מה זה מינות. מינות זה מי שחפץ ברעתם של ישראל ברצון ובפועל. אז מי שהולך לחבק את אויבי ישראל, אז... מה? כן, כן, גם הנצרות הגיעה למסקנה הזאת. כן, הנצרות הגיעה למסקנה מתוך היהדות שהיא צריכה להתנגד ליהדות. בסדר, אז היא יצאה, הוא יצאה החוצה. לא, זה לא ככה, זה לא ככה. טוב, פרק למדה. אל תחשוב, אומר הרמב״ם, הנה הוא עושר לנו לחשוב. אל תחשוב שכל מה שיצאנו בפרקים אלו שקדמו על גודל הדבר וסודיותו וריחוק השגתו ושחסים עליו מבני המון, ששלילת הגשמות ושלילת ההתפעלויות נכלל בתוך זה. אין הדבר כן. אלא, כשם שצריך לחנך את הקטנים ולפרסם בהמון, כי השם יתהדר ויתרומם אחד, ושאין ראוי לעבוד זולתו, כך צריך לשנן להם, כי השם אינו גוף. ואין דמיון בינו לבין ברועיו כלל, בשום דבר מן הדברים, ושאין מציאותו כי אין מציאותם, ולא חייו כמו חיי החי מהם, ולא ידיעתו כמו ידיעת כל מי שיש לו ידיעה מהם, ושאין השוני בינו לבינם בריבוי ומיות בלבד, אלא במין ובמציאות. כלומר, שצריך לאמת אצל הכל, שאין ידיעתנו וידיעתו, או יכולתנו ויכולתו, שונים בריבוי ומיעוט וחוזק וחולשה וכל הדומה לכך, כי החזק והחלש דומים במינם, בהכרח וכוללתם הגדרה מסוימת אחידה, וכן כל יחס לא יהיה אלא בין שתי דברים שהם תחת מיד אחד. וכאן בר גם זה במדעי הטבע. כלומר, מה אומר כאן הרמב״ם? אסור ללמד... שהקדוש ברוך הוא כוח עליון. כוח עליון, זה אומר שזה כמו שיש כוח תחתון. כן? יש כוח הגרביטציה, ויש כוח הדביקות במטרה, ויש כוח הרגש, וכוח הברזל, ויש גם הכוח העליון. אז זה מכניס את אלוהים במסגרת הכוח. ואלוהים הוא לא כוח. זה מה שאומר. אל תחשוב שזה הבדלה בין ריבוי למיעוט. כן.
כוח בהגדרה זה מסה כפרית נוצר, אז יש כוח
במה של המסה. אפשר גם את זה לומר. אבל הוא אומר, זה לא עניין של ריבוי ומיעוט. כן. זה בדיוק מה שהרמב"ם אומר שאסור. בסדר? כלומר, אומר לך הרמב"ם, אל תדון את אלוהים בתור, בפרמטרים של נברא. נגיד שפטיש יכול להשמיע 50 דציבלים, והר געש מיליון דציבלים, והקדוש ברוך הוא, הקול שלו זה מיליארד מיליארדים של דציבלים. אומר הרמב"ם, זה שטויות. בסדר? לא. אלא, כל מה שמתייחס אליו יתעלה, שונה, מה? זה מותר. אלא, כל מה שמתייחס אליו יתעלה, שונה מתארנו מכל צד, עד שאינם מתאחדים בשום הגדרה כלל. וכן מציאותו ומציאות כל שזולתו נאמרת עליהם אמנם מציאות בשיתוף השם כמו שעבר. כשיעור הזה יספיק לקטנים ולהמון. כלומר, מה שאמרתי כאן אומר הרמב״ם, זה מספיק להמון שהם יבינו. בסדר? שימו לב גם בביטוי מציאות, כאן הרמב״ם פה עשה איזושהי גיחה לכיוון שלילת המציאות. כלומר, ברגע שאתה אומר שמציאותו לא כמציאותנו, אז בעצם אמרת שהביטוי מצוי ביחס לאלוהים, הוא לא מובן. כן? אני סיפרתי לכם פעם שבשלוש בלילה הגיע אליי המפקד עם כוס קפה אחרי שהוא גמר את הסיבוב בין העמדות, ואמר לי, שרקי, אני הייתי רוצה לדבר איתך על משהו. אמרתי לו, כן המפקד. הייתי ער דווקא, והוא אמר לי, אתה יודע, אני רוצה לדבר איתך, מקווה שלא תיפגע, אבל אני לא מאמין באלוהים. אמרתי לו, תוכיח. הוא אמר, מה זה תוכיח? אני לא מאמין באלוהים. אמרתי, כן, תוכיח לי שאתה לא מאמין באלוהים. היה קצת קשה, אז אמרתי לו, אולי תגיד לי מי זה אלוהים שאתה שולל, ואז נוכל לדון האם באמת אתה שולל את מציאותו או לא. אבל קודם כל, כשאתה בא לשלול משהו, צריך להגיד מהו המשהו שאתה שולל. חשב, אמר, אלוהים זה משהו שאין. אמרתי לו, יפה, הגדרת להגדרה של הרמב״ם. אבל אתה רוצה להגיד שהרמב״ם? כן, אמרתי לו, כן, גם הזוהר. הוא אומר, כן, גם הזוהר. אז התחלנו לדבר על קאנט ודברי סובייקטיביות של ההכרה ודברים כאלה, מבסוט. אז הוא אחר כך גילה למחרת שלצערו הרב הוא מאמין, וזה גרם לו למשבר מסוים. כן? לא יודע איך הוא יכול היה לסחוב את חרפתו אחר כך אל הקיבוץ, אבל ככה זה היה. אז גם פה, זאת אומרת שאפשר לדבר גם במונחים כאלה היום, לפחות היום עם ההמון. עכשיו, לפי הרב קוק, האתאיזם המודרני, שלילה, הכפירה, כן, האומרת שאין אלוהים, זה באמת לא כפירה, אלא זה הביטוי החיצוני של אמונה עמוקה. כן, ככה, באמת, ביסורים ומרקין, באורות, יש שם מאמר שלם, בחלק הנקרא זירונים, שמסביר את הכפירה המודרנית, שהנשמה של הדור התעלתה, והיא כבר מבינה מה שבזמנו רק הרמב״ם מבין, שהמושג מציאות לא נכון ביחס אלוהים. ולכן, כאשר נשמה גבוהה כזאת, שומעת אדם דתי שאומר, יש אלוהים, הוא מרגיש איזשהו זיוף מאחורי זה. ולכן הוא בא ושולל ואומר אין, כי זה הביטוי היחיד שהוא יודע להגיד נגד יש. גם הביטוי אין הוא ביטוי מוטעה. כי מה זה אין? אין זה יש ברמת אפס, אבל זה יש. זה סוג של ישות להיות אין. אז לכן גם המושג אין אלוהים הוא מושג מוטעה. הוא אמנם יותר מדויק מהמושג יש אלוהים, אבל גם הוא יסודו באיזושהי טעות. אבל זה ביטוי של אמונה, של נשמה שמוחה נגד ההגדרות האליליות שדבקו כסיגים באמונה האמיתית, מכאן האתאיזם המודרני. אפשר לומר שהאתאיזם המודרני הוא הדרך אל האמונה היותר עמוקה. מובן? אלא.
מי
שמנסק
להיות אתאיסט, יש לו דרך?
מה? מי שהוא אתאיסט אמיתי, אבל באמת אתאיסט, זה לא קל למצוא אחד כזה, יכול להיות שהוא מאמין גדול.
לא, אבל יש מישהו שהוא אתאיסט בחוסר אמונה, הוא באמת לא מאמין?
אם יש אתאיסטים אמיתיים, כן, יש. יש. אבל לא אצל היהודים. אצל היהודים זה אתאיזם, זה סוג של, זה ניסוח כושל של האמונה. נגיד ככה, בעוד ש... כלומר, האתאיסט היהודי הוא אחד שחושב שאחד מהתארים של אלוהים זה שהוא לא קיים. אתה יודע, יש יהודי שרוצה להתבולל, והוא שולח את הילד שלו לבית ספר של גויים. והילד חוזר, אבא, היום למדנו על דת. כן, מה למדתם? למדנו שיש אב ובן ורוח הקודש, וכל זה אחד. אז האבא אומר, איזה שטויות זה. יש רק אלוהים אחד, ואין לו גוף, ואין לו דמות הגוף, ובו אנחנו לא מאמינים. טוב. אז אומר הרמב״ם, כשיעור הזה יספיק לקטנים ולהמון לקבוע במחשבתם שיש שם מצוי שלם שאינו גוף ולא כוח בגוף והוא האלוה ולא ישיגהו שום אופן מאופני החסרון, ולפיכך לא תשיגהו ההתפעלות כלל. אבל זה מה שצריך ללמד את הילדים הקטנים אפילו. עכשיו, מה לא ללמד אותם? מה שאמרתי עכשיו. אבל הדיבור בתארים, ואיך לשלול אותם ממנו, ומה עניין התארים המיוחסים לו, וכן הדיבור על בריאתו מה שברא ועל אופן הנהגתו את העולם, ואיך השגחתו במה שזולתו, ועניין רצונו והשגתו וידיעתו בכל מה שהוא יודעו, וכן עניין הנבואה וכיצד מעלותיה, שכל זה מה שהרמב״ם יסביר בחלק השני של מורה נבוכים. ומה עניין שמותיו שמורים בהם על אחד, אף על פי שהם שמות רבים? כל אלו דברים עמוקים והם סתרי תורה באמת. והם הסודות הנזכרים תמיד בספרי הנביאים ובדברי חכמים ז"ל, ואלה הם הדברים אשר אין ראוי לדבר בהם, אלא בראשי הפרקים כפי שהזכרנו, ורק עם האדם שקדם תיאורו. כן, שבפרק הקודם דיברנו עליו. אבל שלילת הגשמות וסילוק הדימוי וההתפעלויות ממנו הוא דבר שראוי לפרשו ולבערו לכל אדם כראוי לו, ולשננו לקטנים ולנשים ולפתאים ולחסרי התבונה, כמו שמשננים להם שהוא אחד ושהוא קדמון ושאין לעבוד זולתו. לפי שאין ייחוד כי אם בשלילת הגשמות, כי הגוף אינו אחד אלא מורכב בחומר וצורה שניים מוגדרים, והוא גם כן מתחלק וסובל את החלוקה, וכאשר יקבלו את זה ויורגלו בו ויתחנכו עליו וגדלו ונבוכו בפסוקי ספרי הנבואה, אז יבוארו להם ענייניהם, יפתחו להם בביאורם, וזה החלק הראשון של מורה נבוכים, ויעירום על שיתופי השמות והשאלותיהם אשר נכללו במאמר זה, כדי שתושג להם שלמות הדעת הנכונה באחדות השם ובאמיתת הספרים הנבואיים. ומי שכהה שכלו מלהבין ביאורי הכתובים ומלהבין את השוויון בשמות על אף השוני בעניין, יאמר לו לשון זה מבינים ביאורו אנשי המדע. כלומר, יש לפעמים אנשים קשה להם להבין פסוקי התורה, את הסוד של פסוקי התורה, אז אומרים להם תסתכל ברשי. ומה כתוב ברשי? דיבר הכתוב בהווה. או דיברה תורה כלשון בני אדם. זה משל. משל למה? לא נורא, אנשי החוכמה מבינים. אבל אתה אל תנסה להבין את זה כפשוטו. מספיק להגיד לפעמים זה לא כפשוטו. זה מספיק. ההמון מקבל את זה. הוא שוקט ברגע שהוא שומע את הביטוי הזה. אך אתה תדע כי השם יתהדר ויתרומם, מנו גוף ולא יתפעל, כי ההתפעלות שינוי, והוא יתעלה לא ישיגהו שינוי, ולא ידמה לשום דבר מכל שזולתו, ולא תכללהו עם שום דבר מהם, שום הגדרה מן הגדרות כלל, ושדברי הנבואה הללו אמת ויש להם ביאור, ולעמוד עמו בשיעור זה. כלומר, לא צריך להיכנס עכשיו לפרטים, לפרטים של הפסוקים, להסביר את העומק של הביטויים התנ"כיים, כי זה הוא לא מסוגל להבין. ואין ראוי להניח שום אדם באמונת הגשמות או האמנת מאורה ממאוראות הגופים, אלא כמו שמניחים על האמנת היעדר האלוה או השיתוף עמו או עבודה זולתו. עכשיו, היה אדם אחד שהראשון שחשב כמו הרמב״ם, זה היה אברהם אבינו. אברהם אבינו עשה מעשה מאוד מאוד נועז, הוא שבר את הצלמים, נכון? יש שאלה ששואל הראב"ד בהלכות עבודה זרה. מדוע הרמב״ם אומר שהראשון שפרסם את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם היה אברהם? ומה עם שם ועבר? דיברנו על זה, לא?
כן.
דיברנו. מה התשובה של הראב"ד? לא נזדמן להם לשבור הצלמים. נכון? אבל מה? זהו, כלומר, השם והעבר גרו ברחוב מסוים באורקסדים, והם לא היו ברחוב שבו מכרו עבודה זרה. אז הם לא שמים לב, הם לא שמו לב שאנשים עובדים לאלילים, לפחות לא ראו שיש להם צלמים, אז לא נזדמן להם לשבור הצלמים. אברהם, הוא חי דווקא בחנות שבה מכרו את זה, אז לא הייתה לו ברירה, הוא שבר את הצלמים.
לא מספק,
נכון? אלא צריך להבין את זה אחרת. אני חושב שהראב"ד התכוון למשהו מאוד עמוק. הוא התכוון למשהו מראה הרב קוק בגירת ממדלת. מכאן שהראב"ד למד את כתבי הרב קוק. ששם הרב קוק מסביר, והמשתמע מדבר הרב קוק, ששם ועבר החליטו שלא צריך לשבור את הצלמים. שם ועבר החליטו שלא צריך לשבור את הצלמים. עדיין. למה? כי הצלמים זה מה שמחזיק את המוסר ואת האמונה של בני אדם. אמנם זה כולו טעות, אבל אל תשבור. כי אם תשבור, אתה תגרום למשהו יותר גרוע. לא יהיה להם שום דבר, ואז יחזרו אחורה מבחינה מוסרית לברבריות איומה. ולכן עדיף שתהיה להם היראה המוטעת הזאת, לפחות זה נותן להם איזושהי צורה. אברהם אבינו החליט שהגיע הזמן לשבור את זה. וזה היה, אפשר לומר, אחריות אדירה. אתם יודעים כמה אנשים נזקקו אחר כך לטיפול פסיכולוגי אחרי שאברהם שבר להם את האלים? אנשים הלכו לפסיכולוג, חלקם נכנסו למחלקה סגורה בפסיכיאטריה, כי שברו להם את האלים. ואברהם אבינו לקח על עצמו את האחריות של הדבר הזה. לא, זה לא בצחוק, זה דבר אדיר. שאדם אומר, הגיע הזמן לשבור משהו. ו... יש אפילו איזה הצגת תיאטרון שמספר עליה יהודה אבן שמואל בהקדמתו למורה נבוכים. אני לא זוכר מה ההצגה, אבל הוא מביא את זה שם, שאברהם שובר את הפסלים, ואז כהני עבודה זרה אומרים, אוי ואבוי, קץ האמונה הגיע. ואז אברהם אומר להם, אתם אומרים קץ האמונה, אני אומר תחילת האמונה. עכשיו, אותו דבר עשה הרמב״ם. הרמב״ם שבר פה צלם. מה הצלם? הגשמות. מן הסתם, הרבה אנשים אמרו לו, אתה הרמב״ם, אתה קצת מגזים. אמנם אתה צודק באופן תיאולוגי טהור, אבל תשאיר לאנשים את האמונה הזאת. זה מחזיק אותם. אם אתה אומר שלאלוהים אין גוף, הם יחשבו שאין אלוהים בכלל. אז אולי עדיף. אומר הרמב״ם, לא, זה אני לא מסכים. הגיע הזמן, נשבור את זה. אחר כך בא הרב קוק, אחרי הרמב״ם. כן, יש לנו אברהם אבינו, הרמב״ם, הרב קוק. הרב קוק אומר, הגיע הזמן לגלות שזה לא נכון להגיד על אלוהים שהוא קיים. ואז אנשים באים ואומרים לו, אתה הרב קוק מבלבל את המוח. אמנם אתה צודק באופן תיאולוגי עמוק, אבל לא ככה מדברים עם ההמון. אומר הרב, לא, הגיע הזמן לגלות את זה. עד כאן להיום. שלום.
שידורים חיים, ארכיון שיעורים ענק, תוכניות לכל המשפחה. ערוץ הילדים. ערוץ מאיר מזמין אתכם, צופים יקרים, להיות שותפים בפעילות ולאפשר את הרחבתה. הצטרפו לידידי ערוץ מאיר. התקשרו עכשיו 02-646-1313. 02-646-1313.